כן, אנחנו בפסוק ג' כתוב בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל יפקדו אותם מצוותם אתה והארון. אומר רש"י, מה זה כל יוצא צבא? נגיד שאין יוצא בצבא פחות מבין 20. קודם כל צריך להבין שהמפקד הזה הוא לא סתם סטטיסטיקה, מספרים, אלא המפקד הזה הוא מפקד שמסדיר, נאמר, את כל התפקידים של כל אחד ואחד מהשבטים והמשפחה וכל פרט בתוך המשפחה. כל אחד, מה התפקיד שלו בעולם? מה הוא צריך לעשות במסע הזה שאנחנו נעים במדבר וגם לעתיד לבוא? החלוקה הזאת היא חשובה, מאוד מאוד חשובה. החלוקה חשובה מאוד. ומה המשל דומה לצבא? בצבא, אני לא יודע אם מישהו כאן היה בצבא פעם? אה? לא הייתי. כל הצבא יש לך, יש לנו שם... בצבא יש לנו כיתות, מחלקות, סלוגות, גדודים, חטיבות, עובדות. כל אחד מהיחידות האלה יש לה מספר, לא סתם. עכשיו, המספר הזה הוא משמעותי מאוד בכל ניהול של כל מערכת, ודאי מערכת צבאית. כל אחד צריך לדעת מה תפקידו בתוך כל הצבא, שמדובר כאן על מאות אלפי או לפעמים מיליוני אנשים. אם אין כל אחד יודע את תפקידו ואת מספרו, כשאני באתי לצבא מיד נתנו לי מספר. 4-4-7, טה-טה-טה-טה, כבר לא זוכר את המספר. תמיד אמרו. המספר הזה יש לו משמעות גדולה מאוד. מבחינה זאת, מה התפקיד שלך בצבא? האם אתה תוראי, אתה ממקף, אתה ממם, אתה ממפה, אתה מגד, אתה בוזוקאי, אתה נהג, אתה טייס, אתה טבח, אתה... אז המפקד הזה כאן, המפקד שהוא בא לחלק את התפקידים בתוך עם ישראל, אמנם על פי השבטים, וכל שבט יש לו חלוקת משנה, ועוד חלוקת משנה, עד אחרון היהודים, כל אחד יודע בדיוק מה תפקידו, למה הוא שייך, איזה שבט, מה התפקיד של השבט, מה אני בתוך השבט, כל הדברים האלה. זה נקרא צבאות. אבל מה, לא היו מונים את האנשים מגיל אפס, אלא מגיל 20 דווקא. למה מגיל 20? כי בגיל 20 הוא הולך לצבא. היום הולכים בגיל 18. והאמת היא שגיל 18 עדיין הבחור שהולך הוא לא בשל כל כך לצבא, גם פיזית וגם נפשית, רוחנית. יש כאלה שהם כן בשלים, אבל אם באה תורה ואומרת מגיל 20 אדם הולך לצבא, היא יודעת מה שהיא אומרת. היום באמת נוצרו המכינות הקדם צבאיות שבאמת הן מתחשבות, הן רואות מה זה בחור שגומר עכשיו את התיכון ומה מכשירות אותו נפשית, רוחנית, פיזית לפעמים גם, וכל הדברים, על מנת שהגיל המתאים, כתוב, בין 20 לרדוף. בין 20 זה הגיל, להתחיל לרוץ. לא פעם אני רואה חבר'ה בצבא, רצים, מה אתם רצים? לאן אתם רצים? רצים, 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 אוהבים לרוץ. אהבת הריצה הזאת, לרדוף, תנועה. באה התורה ואומרת לנו, רבותיי, גיל הגיוס לצבא, האופטימלי, נאמר, טוב, איזה גיל זה? 20. אבל יותר מזה, כל מה שאתה לא בצבא, אתה לא בכלל. האמונים כאן לפי הלכי הצבא. האדם הולך לצבא, הוא חלק מהכלל. כל מה שהוא לא בצבא, הוא עדיין פרט. ברגע שהוא הולך לצבא, שם על עצמו מדים בבקום, זהו, הוא כבר נהפך מאדם פרטי. לאדם כללי, לאדם שהוא שייך. שייך במקרה הזה לצבא, גם מה זה הצבא, אותו דבר. גם היום אני רואה מכון מיר, לא פעמים בין חבר'ה מחוץ לארץ. עכשיו, מה אתה עושה אחרי מכון מיר? צבא. למה צבא דווקא? רוצה להרגיש חלק מהעם. רוצה, באופן אינטואטיבי, הוא אומר, אם אני לא הולך לצבא, אז איפה אני ואיפה... התרומה הזאת שאדם תורם את חייו, מוכן לתרום את חייו, לתת את חייו, למסור את חייו, למען הכלל, לא מילתא זוטרא תהיה, זה לא דבר קטן. כי לפעמים אנשים חיים כאן באופן אגואיסטי, כל אומרים, מה אכפת לי, אני חי בשביל עצמי, אבל ברגע שאתה הולך לצבא, אתה כבר לא חי בשביל עצמך, אתה אומר, יש, היקר לי ביותר את החיים, הוא מצעיר, הוא נשבע, יש כל מיני, אני מוכן למסור את החיים שלי למען מי? למען עם ישראל. הוא, נהפכת לאדם כללי. אז זה, מונים את האנשים, אלה הכלליים דווקא, שייכים לכלל. ואלה שלא, תשאלו אותי עכשיו, יש הרי חוק טל, עניינים, כל הסוכנות, שאלו אותי, למה אתם לא שואלים? אה? לא,
מה עם החרדים? צריכים להתגייס?
כולם צריכים להתגייס. איפה שמענו שלא צריך להתגייס? כתוב, אנחנו כרגע צריך להבין, הדור שלנו הוא דור של מלחמות מצווה. להגן על מדינת ישראל, על עם ישראל, הגדר שזה זה מלחמת מצווה, כן. יש מלחמת רשות, אבל עכשיו זה מלחמת מצווה. כל יהודי ויהודי, אפילו חתן מחופתו, קלה מחופתה, כולם, יש מלחמה, כולם מתגייסים, בלי עצמם. אלא מאי, בשעתו, כשעמד על הפרק העניין הזה של גיוס בני הישיבה בתקופה, כלומר, בהתחלת הקמת המדינה, משה דיין, עליו השלום דיין, כל זה. אז הייתה הידברות בין ראשי הישיבות ובין שלטונות הצבא בעניין. מה דינם של לומדי התורה? כי אז היו מעט לומדי תורה, והם הבינו, שלטונות הביטחון, אז ראשי הצבא, הבינו שיש, ללימוד תורה יש השפעה גדולה על עם ישראל, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית. לא לומדים עוד מקצוע, אני יודע, להיות מנדס או משהו כזה. אז צריך להתחשב בזה, ואז לא אמרו שצריך לא ללכת לצבא, אלא עשו סידור שנקרא דחיית שירות. יש הבדל בין שאדם אומר, אני לא מתגייס לצבא, בין אומרים, דוחים לך את השירות, עד שתגיע למצב כזה שתתחזק ותוכל לתרום לצבא. או עד שתגיע למצב כזה שמסיבה זאת לא תוכל בריאותית או משפחתית או כלכלית או סוציאלית, לא משנה, לא תוכל. אז היה סידור כזה, הסדר, בין עולם הישיבות ובין ראשי הישיבות ובין שלטונות הצבא, שבו דובר על דחיית שירות. לכן, כל בחור שרוצה להמשיך ללמוד בישיבה, הולך ללשכת הגיוס. הוא לא בורח מלשכת הגיוס. הוא הולך ללשכת הגיוס, ושם הוא מקבל דחיית שירות כל מיני. דחיית שירות. וזה דבר, ובדי שמבחינה תורנית, מבחינת התורה, כל יהודי ויהודי שיכול לתרום לביטחונה של מדינת ישראל, ידעי לך לצבא, צריך ללכת, לפי הגיל, לפי המצב וכל זה. אין על זה עוררין על הדבר הזה. נכון שיש אידיאולוגיה אנטי-ציונית, קיימת, שהיא אומרת, מה פתאום? לא המדינה ולא הצבא ולא שום דבר. אני לא מדבר על האידיאולוגיה הזאת, אבל באופן אמיתי, באופן ששייך לגדולי ישראל, כן? הצבא זה ערך, ערך עליון. כל כתוב על הרשע, מי שמוציא את עצמו מן הכלל, מי זה הרשע? המוציא את עצמו מן הכלל. ובוודאי ובוודאי תלמידי חכמים הם צורות המחוברים אל הכלל. לכן גם בתעניות, שהן בעניין התענית, שיש בצורת הראשונים של שמתענים זה תמידי חכמים, בגלל שהאיכותם אל הכלל. זה מבחינה הזאת. אבל מה מאז, איך אומרים, עולם התורה, בלי עין הרע, וכך כן נגדל גם, הוא גודל לרבבות, אולי מאות אלפים, עוד מעט אומרים, שהדור הבא, בודדים את זה, מבודקים את זה לפי כיתות א', אז כיתות א' היום במדינה, עוד מעט עם רובם ציבור חרדי, מה שנקרא. זאת אומרת, לעתיד לבוא, האוכלוסייה כאן היא יותר ויותר מתרבה מבחינה, ברוך השם, כן ירבו, של לומדי תורה ועוסקי תורה וכל הדברים האלה. זה כבר מגיע לבעיה, בעיה שיכול להיות, אני לא בקיא בדבר הזה, יכול לפגום בכמות המתגייסים לצבא ההגנה לישראל. אני צריך לעשות עכשיו סידור חדש, פרוצדורה חדשה. איך? מצד אחד לאפשר ללומדי תורה להמשיך ללמוד תורה, ולא רק לומדי התורה, כל עם ישראל צריך ללמוד תורה, כן? מצד שני, גם לאפשר להם לתרום את תרומתם לצבא הגנה לישראל. אני מאמין שימצאו את הנוסחה הנכונה. כמו שמצאו בהתחלה, ימצאו גם כאן את הנוסחה הנכונה, ומצד אחד לא לפגוע בלומדי התורה, מצד אחד לאפשר להתגייס בצורה כזאת. ישנם ניסיונות כמו נחל החרדי, כמו עוד יחידות בצהל שמגייסים ציבור כזה חרדי, בתנאים שמתאימים להם כמובן לעניין של הצבא. אני מניח שימצא פתרון כזה. לא מדובר כאן על משתמטים. סליחה שאני אומר. יש כאלה שפשוט משתמטים, בכל ציבור יש משתמטים. לא מדובר כאן, מדובר כאן על דחיית שירות, אבל יש כאלה שמשתמטים, זאת אומרת שבעצם הם יכולים, הם לא לומדים, לא לומדים כמו שצריך, בכלל לא לומדים לפעמים, אבל משתמשים בעובדה שהם רשומים באיזו ישיבה כזאת או אחרת, פשוט להשתחרר מהחובה המוטלת עליהם, ובמקביל הם עובדים במקומות, מרוויחים כסף, הולכים פה, הולכים לשם. ודאי, המשתמטים האלה, הם צריכים, הם צריכים לגייס אותם. אבל המשתמטים יש בכל מקום, לצערי הרב, כן.
יש איזה עניין, כאילו, מי שמשרת 3 חודשים, הוא גם משתייך לכלל?
אני לא יודע, זה לפי הצבא, אני לא מכיר. זה הצבא, הוא קובע את זה. ברגע שהרמה עיקר הכוח שלנו, זה המילואים. הסדיר הוא כוח קטן יחסי. אבל עיקר, אם תהיה מלחמה חצי שלום, עיקר הכוח של צה"ל זה כוחות המילואים, האוגדות. אז אם נאמר, חבר'ה משרתים פחות זמן, אבל הם חיילים טובים במילואים, למה לא? מה זה מפריע? לפעמים גם אתה רואה, אתה היית בצבא, נכון? יש חבר'ה שאיך אומרים, נמצאים בצבא, הם לא יודעים מה הם עושים שם, סוחבים אותם 3 שנים. אם שוכבים, לא יודעים, לא מוצאים להם תפקיד. ויש כאלה שמשרתים 50 שנה, שנה או משהו כזה, בעיקר בני חוץ לארץ, הם באים. ואחר כך הם פייטרים כאלה, הולכים ומתקדמים לצבא. לכן זה לא, אני לא קובע. אני קובע באמת השייכות והיחס והאידיאליות. לדעת שיש חובה להתגייס, לשרת את עם ישראל בצבא הגנה לישראל. אני מניח שבסופו של דבר יסתדרו בעזרת השם. כן, וכל עם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, נעמוד, נהיה שייכים לצבאות השם.
אמן, אמן.
אנחנו בפסחים, פרק ז', משנה ט', כן. הפסח, קורבן פסח הכוונה, שיצא או שנטמע, מה זה יצא? יצא מתחומה של ירושלים. כן? כי פסח אפשר לאכול רק בתוך חומת ירושלים. כשהיינו בסיור, אמר דוקי, הרב דוקי, הראינו שם את החומה שהקימו מבחינה ביטחונית שם, אמר, זה הגדילו את... את תחומה של ירושלים. כן, אז יש עניין של תחומה של ירושלים, אבל אם זה יוצא מהתחום, אז הפסח הזה הוא פסול וצריך לשרוף אותו. הפסח, בשר שקורבן הפסח שיצא ב-14 חוץ לחומת ירושלים, הרי הוא נפסל כדין כל קודשים קלים הנחלים לפנים מן החומה, שאם יצאו מעבר לחומה הם נפסלים. או קורבן פסח או הבשר שלו שנטמע ב-14 יישרף מיד, משום שנפסל בגופו של הקורבן שורפים אותו מיד. אבל אם נטמעו הבעלים של הקורבן או שמתו, שנמצא שאין לו אוכלים, הרי בשביל מה עושים קורבן פסח? בשביל לאכול אותו, ואם אין מי שיוכל אותו אז זה לא קורבן כבר. תעובר צורתו, אין ואין פסולו בגופו אלא מחמת דבר אחר, אין שורפים אותו מיד, אלא משאים אותו כל הלילה עד שתעבר צורתו, כוונה היא לבשר, כן? והיינו שיעשה נותר, וישרף ב-16, כי ביום טוב אי אפשר לשרוף קדשים. אז לכן ישרף ביום שאחרי אחרי פסח. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אף זה שבעלם נטמאו או מתו, יישרף מיד, הוא חולק על זה. דווקא בארבע עשר, לא לחכות לאחרי זה. לפי שאין לו אוכלים, בגמרא אמרו שרבי יוחנן בן ברוקה אינו חולק על תנא קמא, אלא כשנטמאו הבעלים או שמתו, קודם זריקת דמו על הפסח. הואיל ולא הוכשר הבשר לאכילה, הרי זה כאילו נפסל הפסח בגופו. אבל אם נטמאו או מתו הבעלים לאחר זריקת הדם, אף רבי יוחנן בן ברוקה מודה שאין שורפים אותו מיד, אלא דוחים את זה לאחרי החג. והלכה היא כתנא קמא, שאפילו נטמאו או מתו הבעלים קודם זריקת הדם, מניחים אותו עד שתועבר צורתו, ואחר כך יישרף. זה הכלל, כל שפיסולו בגופו, יישרף מיד, ב-14 עדיין. בדם ובבעלים, תועבר צורתו, ויישרף אחר כך, ויום אחרי אחר. אנחנו ב... קוף מם וב, נכון? סעיף ח'. האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור כדי שיהיה מושג הכלל מסוער יפה בנשמתו. כל הזמן שהוא, איך אומרים, יש בו זוהמה, כיעור זה לכלוך, כל הדברים האלה. כל הזמן שהוא לא זך, הוא לא טהור, אם זה במידות לא טובות, במחשבות לא טובות, וכל מיני דברים כאלה, הוא לא יכול להתקשר אל הכלל. אדרבה, הוא מתכנס בתוך עצמו. כן? אומרים שהמילה פושע מתחיל מהמילה פי. עכשיו, פי, שמתם לו לצורת הפי. הפי, יש איזה כאילו כף ויוד כזאת, אבל היוד הזאת נכנסת פנימה לתוך החלל של הכף, נכון? תצייר רגע את הפי. עכשיו, זה מבטא את המצב הנפשי והרוחני שאדם כשהוא לא בסדר, מה הוא עושה? מכניס את הראש פנימה, מתכנס לתוך עצמו, כאילו, הוא שקוע בתוך עצמו, היו זה הראש כאילו, אז הוא בתוך עצמו. זה משהו, הוא לא בכלל, כף זה כלל, נכון? ופה זה ההפך, הפושע, כן? פרט, יפה מאוד, אתה חידשת זה הפרט, כן זה מה שאומר כאן הרב הרעיון הזה, כל מה שהוא לא מזכך את עצמו, כל מה שיש בו דברים מכוערים, דברים לא טובים אז הוא מכונס בתוך עצמו הוא לא מתקשר אל הכלל האדם צריך לזכך את עצמו להתרחק מן הכיעור כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו ואז תהיה לו היכולת להידבק בכללות כנסת ישראל ראינו מה טוב חלקנו זוכים
תקופת איזה מגדש היו
לווים
שלא
הלכו
לצבא
מה? לווים
היו גם
כן, מה זה כולם, זה מלחמה פוס, היה כהן משיח אין פוסים במלחמה פתאום אתה לא יכול להגיד האויב מנצח אני עכשיו בתפקיד לוי מה זה כולם בלי יוצא מן הכלל מלחמות זה מלחמות. אמנם יש כאלה שאומרים כל אחד יש תפקיד, אלה לימדו תורה, אלה יעשו את זה. זה נכון, כל אחד יש תפקיד. אבל יש מצבים שכולם צריכים להיות, אם לא להתגייס, לפחות הם מוכשרים לצאת למלחמה. זה לא תבוא פתאום תגיד, אני לא אומר כמו בשואה, לא עליהם. אני לומד תורה, ואתה, כולם, איש אחד ואין אחד. הייתם בצבא, נכון? מתאר לעצמך שאתה ניחה, צריך תגבור את אומרים, לא, חבר'ה לומדים תורה שם.